תנו רבנן, דף פ' עמוד א' באמצע. הוציא חצי גרוגרת וחזר והוציא חצי גרוגרת באלם אחד, חייב. זאת אומרת, אם הוא שכח שהיום שבת, או שכח שאסור להוציא בשבת, אבל הוא ביצע את ההוצאה בשני שלבים, חייב. אבל אם זה בשתי אלמות, זאת אומרת, שתי שכחות שונות, הוא הוציא חצי גרוגרת, אחר כך נסגר שהיום שבת, אחר כך עוד פעם הוציא חצי גרוגרת, פטור. רבי יוסי אומר, גם באלם אחד, אם זה לרשות אחד הוא חייב. זאת אומרת, אם הוא הוציא מרשות היחיד לרשות הרבים בשני חצאים, חייב. אבל אם זה לשתי רשויות, זאת אומרת שיש שתי רחובות של רשות הרבים שיש ביניהם הפסק, זה רשות הרבים אחד, ויש בתים באמצע של רשות יחיד, ויש עוד רשות הרבים, הוא רוצה חצי גורגרת לכאן וחצי גורגרת לכאן, אז בעצם זה שני מקומות שונים, זה שני רשות הרבים אחרים, לדעת רבי יוסי פטור. סבירה בה, והוא שיש חיוב חטאת ביניהם, זאת אומרת שיש ביניהם רשות יחיד שמבדילה בין הרשות הרבים הזאת לזאת. אבל אם באמצע אין רשות יחיד אלא רק קרמלית, שזה לא רשות יחיד ממש, אז זה לא מהווה חציצה בין שתי רשויות הרבים הללו, והם נחשבים כולם רשות הרבים אחת גדולה, למרות שיש באמצע איזה ריאה של קרמלית, ולכן הם מצטרפים שני החצאים להיות מלאכה אחת. אביי אומר, אפילו קרמלית, אפילו אם יש באמצע קרמלית בין שני רשות הרבים האלו, לדעתו זה עדיין זה מהווה הפסק, כיוון שזה מהווה הפסק הם לא מצטרפים שני החצאים. אבל אם יש פיסלה, לא, אם באמצע רשות הרבים יש גדר שמבדילה, יש כביש, יש צד אחד של הכביש, גדר וצד אחד של הגדר, אז זה אומר אביי, זה ודאי רשות הרבים אחת. אם הבאת לפה חצי גורגרת ולפה חצי גורגרת, הם שתיהם מצטרפות, סך הכל הובאת לרשות הרבים פה כגורגרת ואתה חייב. רבא אומר, אפילו פיסלה, אם יש גדר באמצע רשות הרבים ואתה הבאת חצי גורגרת לצד אחד של הגדר וחצי גורגרת לצד השני של הגדר, הם לא מצטרפות, לא מצטרפים שני החצאים, ואתה פטור. ואז דה רבא לטעמי, רבא הולך לשיטתו, נאמר רבא, רשות שבת כרשות גיטין דמיה. אותם הלכות שנכונות לגבי גט נכונות גם לגבי הלכות שבת. לגבי גט, אם אדם נותן לאשתו, רוצה להביא לה לחצרה, יש לה חצר, ומביא לה לחצר גט, ובמקום לתת לה לתוך החצר הוא שם לה את זה על איזה גדר או איזה בול עץ או משהו אחר שנמצא בחצר, אבל לא נתן לה לחצר ממש, אומר רבא, היא לא מגורשת, היא צריכה, זה לא הגיע לחצר שלה, טוב, זה הגיע לאיזה משהו שנמצא בחצר, כן, זה לא החצר שלה. אותו דבר אומר רבא גם לגילוי הלכות שבת, הגדר הזאת או מה שנמצא שם מבדיל. כן, אבל פה לא מדבר שתי חצרות, הוא אומר לה, הוא השאיל המקום. כן, זה משהו, כן. לא, אבל השטח המוגבע הזה, הגדר הזאת, אומרת שיש פה משהו אחר. אז אני אומר, יש פה שתי רשויות רבים. אנחנו לא מדברים על בעלות, אלא מדברים על הבדלה. יש פה שתי רשויות רבים.
יש פה איזה הגבלת זמן? אדם מוציא, ואז זה תחילת שבת. מוציא עוד חצי.
כן. אנחנו צריכים את המזגן? כן. טוב. כחול, אמרה המשנה, שזה צבע על העיניים כדי לכחול עין אחת. שעוד הגמרה, עין אחת, מי, מה זאת אומרת, אישה לא צובעת רק עין אחת. לא כך לי. אמר אבונה, כן, הצנועות כוחלות עין אחת. יש נשים צנועות שצובעות רק עין אחת. מייטיב רבי שמעון אלעזר אומר, כחול, אם לרפואה כדי לכחול עין אחת, אם זה נוזל, אם זה מטרתו רפואית, אז זה רק עין אחת, ואם זה לקשט שתי עיניים. תרגם ההלל בית רבי שמעון בן נחמני, כתניא היא בעירניות או בעירוניות. זאת אומרת, יש עירניות, רש"י אומר, בנות כפרים, שבנות כפרים הן לא, הן לא צריכות להצטנע, כי אין שם בעיות פריצות, ולכן הן צובעות את שתי העיניים. אבל בעיר גדולה יש נשים שרוצות להיזהר מפריצות, אז הן מכסות עין אחת עם צעיף, משאירות רק עין אחת כדי להימנע מקלות דעת, ואז נשארת רק עם עין אחת, ואז השיעור בעיר של הוצאת צבע היא רק של עין אחת, כי זה מה שרגילים לצלוע שם בעיר, רק עין אחת. הצדיק שם צדיקות שהן רוצות להראות שהן לא לא קלות דעת, אז הן מסתירות עין אחת. זה סימן כזה, אתה רואה, אני אנחנו צדיקות של להימנע מקלות ראש. מה אתה שם כיפה? מה אתה מחסה? זה מסיבות אחרות קצת. בדיוק. למדנו. למדנו רעולות. פרק. בפרק שישי למדנו רעולות. אז מה, אבל ביום שישי, בפרק שישי למדנו שהיו נשים הולכות רעולות. אתה יודע שפתוח? דבק כדי ליתן בראש השפשף. תנה כדי ליתן בראש השפשף, שבראש קנה של ציידים. היו ציידים שצדים עופות על ידי זה שהיו שמים מתקן כזה, בקצה של המתקן קצת גרעינים ודבק, ואז כמו שעושים מלכודות עכברים כאלו עם דבק, אז כמות הדבק שם היא מאוד קטנה, הציפור נתפסת. אז השיעור הזה זה שיעור שחייבים עליו בשבת. זבת וגופרית כדי לעשות נקב קטן, חרסית לעשות פיקור. ורבי יהודה חולק, רבי יהודה אומר שהשיעור של חרסית זה לעשות פטפוט. פטפוט זה רגליות. משמע למאמרה דשיעורה דרבי יהודה נפיש, שהשיעור שלו יותר גדול. והקיימה לה דשיעורה דרבנן נפיש, אנחנו יודעים שהשיעור של רבנן הוא זה שיותר גדול. לתנן רבי יהודה אומר כדי ליטול ממנו מידת מינה לקטן. לגבי גמי, רבנן אמרו שהשיעור של גמי הוא כדי לעשות מתלה, והשיעור של רבי יהודה לעשות מינה לקטן, שזה שיעור יותר קטן. אימה צריך לתקן במשנה, לסוד פטפוט קירה קטנה. זאת אומרת, לא לבנות את הרגליות, אלא רק לתקן בקעים קטנים שברגליות. כבר רבי יהודה אומר שזה שיעור כזה קטן, כבר חייבים לו בשבת. זאת אומרת, רבי יהודה יותר מחמיר מחכמים, ששיעור יותר קטן של חרסית כבר חייבים עליו. תנו רבנן המוציא שיער. היו משתמשים בשיער של בהמה בתור משהו שמחזק את הטית, כמו שהיו שמים קש בתבן בתוך הטית, היו משתמשים בשיערות כדי לגבל בו את הטית. טית, כמות לעשות פיקור של צורפי זהב. סיד, כדי לסוד את הבנות. כך אמרה המשנה, לסוד קטנה שבבנות. קטנה, זה היו משתמשים בסיד. תנה, כדי לסוד אצבע קטנה שבבנות, היו שמים סיד, וזה גורם לאור להעדים, וזה הנחשב יפה. אמר רב יהודה מערב, בנות ישראל שהגיעו לפרקן, והם, או מסביר רשי, שהם הגיעו כבר, הם ביולוגית הם בוגרות, אבל הן עדיין לא גדולות מספיק, הן עדיין צעירות בגיל, לא הגיעו לשנים, אז רוצים להוריד להם את השערות מכל מיני מקומות. אז בנות עניים תופלות אותן בסיד, בנות עשירים תופלות אותן בסולת, בנות מלכים תופלות אותן בשמן המור, שנאמר 6 חודשים בשמן המור. מהי שמן המור? אמרבונה ברכיה אמר סתקת. סתקת זה שם של שמן המור. מה? שמן מבוסם. מה? כל השאלה, אין בעיה בלהתבשם ולהיות יפות, כל השאלה היא האם זה גורם קלות ראש. זאת השאלה. שיתקשט, תהיה בריאה, למה כמה שקוד. כל השאלה היא האם זה גורם קלות ראש. אם זה לא גורם קלות ראש, תתקשט כמה שהיא רוצה. מצוין. רבי ירמיה ברבא אמר שמן זית שלא הביא שליש. תני רבי יהודה אומר אנפיקון שמן זית שלא הביא שליש. ולמה סכין אותו? כי הוא משיר את השיער ומעדן את הבשר. מספרת הגמרא שרב ביבי אבא לברתה הייתה לו בת והוא דאג ליופי שלה, תפלה איבר איבר, הוא טיפל בכל הגוף שלה, שם סיד ואז הוא הוריד לה את כל השערות מהגוף, טיפח לה את הגוף, ואחר כך כשהוא היה צריך לקבל עליה כתובה אז היא הייתה מאוד יפה, נתנו לה 400 זוז על הכתובה, פי 2 מכתובה רגילה, אז הרוויח, אז זה היה טוב, עשה עסק,
שיחי גודל,
שיחי אבא הוא נוכרי בשבות, היה לו גוי שכן, אז הוא אמר אני עשה את הדבר, אבא לברתה תפלה בחד זימנה מתה, מה הוא לא עשה איבר איבר בעדינות, זרק אותה לתוך הסיד על הסבלנות,
תהליך
והיא מתה. אמר קטל רב ביבי לברתי, הרב ביבי הרג לי את הבת. אז אפשר להגיד שכל זה משל לענייני חינוך, נכון? הוא השקיע בבת שלו, חינך אותה, לאט לאט חינך אותה, הוריד לה את החסרונות שפה ואת שפה, ולאט לאט טיפל בה, שלב אחרי שלב בסבלנות. אז בסוף יצא איש בחורה טובה. אבל הוא חשב שחינוך, הגוי בזה, בלחיצת כפתור. אז אפשר להגיד שזה משל, נכון? אמר רב נחמן, רב ביבי שתי שיחרה. הבת הוא שותה שחר, כיוון שהוא תושה שחר בין תתפלה, הבנות שלו בגלל זה מגדלות, יש להם שיער בטבע שלהם ולכן צריך לטפל בהם. אנחנו לא שותים שחר, אז אנחנו הבנות שלנו לא כל כך עם בעיות כאלו ואין צורך בטפלה הזאת. זאת אומרת שהשחר מרבה את השיער, או מה זה שחר? שחרות. אז זאת אומרת משהו שהוא מאוד תוסס וחי וכוחות. אז כשאתה מכנה חינוך שיש בו הרבה שמחה והרבה כוחות, צריך יותר תשים לב לכל מיני להסיר, לתקן. אבל אם אנחנו מראש אנחנו מחנכים חינוך פחות סוער ותוסס, אז פחות צריך להתפונדד עם השערות. טוב, זה שיטות בחינוך. רבי יהודה אומר שהשיעור הוא לא כדי לסוד פי קטנה סוד קטנה שבבנות, אלא כדי לעשות קלקל או קלקול. מה זה קלקול? לפי רבי נחמיה, כדי לסוד אנדופי. מה זה קלקול ומה זה אנדופי? אמר רב, צידה ובת צידה. זאת אומרת, אפשרות אחת, היו משתמשים בסיד כדי להשכיב את השיער, לעצב אותו, או לפי דעה שנייה, אנדופי להסיר שיער שקצת גולש, יוצא מהמסגרת של השיערות, טיפה גולש לפנים, אז היו עושים בעדינות, מוצאים את השיערות. יוצא ששיעורה של רבי יהודה נפיש. הרי שיעור של רבי יהודה יוצא שיותר גדול. הרי אמרנו שרבי יהודה הוא שמחמיר, הקיים על שיעור רבנן נפיש. הגמרא, זו תמיד רבנן, השיעור שלו באמת יותר קטן משל חכמים, אבל נפיש מדרבי נחמיה, ורבי נחמיה הכי מחמיר מכולם. מי טבעי, אמר רב, נראים דברי רבי יהודה, או אמר רבי, יותר נכון, נראים דברי רבי יהודה בחיבוט, חיבוט סיד שהוא נימוח במים, אז הוא באמת משתמשים בו לקלקול, לעיצוב השיער, ודברי רבי נחמיה בביצת הסיד, סיד שהוא קשה, חזק, הוא לא נועד להשכבת שיער, אלא הוא איתו מוציאים את השיערות. ויסל כתח צידה ובת צידה, שזה הפירוש, אין הבדל ביניהם, אידי ואידי חבות, לכאורה זה אמור להיות אותו סיד. למה רב יצחק אמר אמרי דבר אמי, הסבר אחר. האנדיפה, האנדיפה זאת אומרת, רשי, האנדיפה זה בכלל לא מדובר על אישה ולא על שיערות, אלא מדובר על כלי חרס. וכשהיו רוצים לסתום את הפייה של כלי החרס, היו שמים שם קצת איזה סיד כזה, וזה היה סותם את הפייה שלו. וזה השיעור שאומר רבי נחמיה. מתקיף לרב כהנא, וכי אדם עושה מעותיו אנפרות, מי שם סיד בכלי של יין? הרי ודאי הסיב לא מצליח לסתום כמו שצריך פייה, יש לך פייה ואתה רוצה לסתום אותה, הסיב לא סותם פייה, יין ימזג, ימיס את הסיב ויצא החוצה. אלא אמר רב כהנא, למה היו מסתמשים השיעור הכי קטן של סיד? לעשות שנתות. כשהיה כלי חרס גדול, היו מסמנים אותו בסיד, לעשות את השנתות שלו, לראות את עד כאן, למדוד מידות נפח כדתנן, כמו שאומרת המשנה, מסכת מנחות על הכלים שהיו במנחות, שנתות היו בהין, היה הין, זה הכלי של שיעור, והיה רביעית ההין, חצי ההין, אז זה היה באיזה שנתות, וככה ידעו למדוד בבית המקדש כמה שמן לשים למנחה. עד כאן לפר, עד כאן לעיל, עד כאן לכבש. והיא בהתאמה, אפשרות נוספת לפירוש של אנדיפה, מהי אנדיפה? אפוטה. אפוטה, זאת אומרת לשים סיד לא במקום של שיער, פה במצח, זה היה יוצר דמומית כזאת, וזה היה יפה כנראה את המצח שהיה דמומית. איפה מצאנו שאנדיפה פירושו המצח? מצאנו את זה סיפור קצת עצוב. כי עד ההוא בר גליל, היה איזה יהודי בא מהגליל, דהיק לה לבבל. אז כולם התלהבו, הגיע מישהו מארץ ישראל, אמרו אולי, קום, דרוש לנו המסע מרכבה, תביא לנו דרשות של סוד, קבלה, קבלה לעם. אמר להו, בבקשה, אדרוש לכו, כדי דרש רבי נחמיה לחברי, כמו שרבי נחמיה לימד את החבר'ה. איכשהו הוא דיבר ככה, והייתה תחושה שהנה הולך לגלות סודות התורה בצורה כזאת לא אחראית, מיד נפקה הרעיתה, יצאה צירה מהקיר, מהכותל, ומחתה באנדיפי, יקצה אותו בדיוק באמצע המצח, כי מה זה מצח? הזות מצח, נכון? זה חוסר בושה, חוסר עצניות, הוא בא, הוא מתפרץ לקודש, מיד מת. ואמרו לי, מן דילי דלי, בגלל שהוא רצה לדרוש מעשה מרכבה, נפטר. אז רואים שלפי הסיפור הזה שאפוטה ואנדיפה זה אותו דבר, כלומר מצח. אדמה, אדמה, שיעור האדמה שחייבים עליה בשבת כחותם המרצופים. היו לוקחים שק וסותמים את השק בחבל וחותמים, עושים חותם להראות שהשק לא נפתח, והחותם הזה היו עושים אותו מחמר, מאדם. דברי רבי עקיבא, רחמים אומרים כחותם אגרות. אז השיעור יותר קטן, זה לא חותם של שק, זה חותם של שווה. היו בזמנם שהיו נותנים אגרת, היו קושרים אותה וסוב עושים חותם מחרס, מחמר, להראות שאף אחד לא פתח את האגרת, שהיא נשארה סודית. זבל וכל דק היו משתמשים בזה לחקלאות, כדי לזבל כלח של כרוב, דיבר רבי עקיבא, חכמים, כדי לזבל קרשה, שזה שיעור יותר קטן משל כרוב. חול גס, כדי ליתן על מלוא כף סיד, היו מערבבים את זה בסיד. קנה, כדי לעשות קולמוס, ואם היה עווה או מרוסס, זאת אומרת שיש פה סדקים ואי אפשר להשתמש בו בתור קולמוס, אז כדי לעשות מדורה קטנה, לבשל בו ביצה קלה שבביצים, המדורה, הבישול הכי קטן שעושים בחיים, חביתה, תרופה נתונה באלפס. להכין חביתה, זה צ'יק צ'אק, אז אפשר להשתמש בקנה, לחתוך כמה חתיכות, מתגנים שתי דקות, זה מוכן. על מלוא כף סיד, אז חול, אמרנו חול הגס, כי מלוא כף סיד, תנה כדי להיתן על פי כף של סיידים. זאת אומרת שהיו שמים הסיידים חול בתוך הסיד, וזה היה כנראה עוזר לסיד הזה להיות טוב. יוצא אמן טענה שחול מעל אלה לסיד, זאת אומרת שחול רואים שהוא טוב, זה מועיל לסיד. מי אומר את זה? המאבחיס דה רבי יהודה, זה שיטת רבי יהודה. דתני רבי יהודה אומר, מאז שנחרב בית המקדש לא יסוד אדם את ביתו בסיד, אלא אם כן ערב בו תבן או חול. סליחה, זה דעת הנקמה. זאת הנקמה אומר, אתה רוצה לסוד את הבית שלך בסיד? אין בעיה, כי תערבב קצת חול, אז מוריד את האיכות טיפה של הסיד, זה קצת יוצא פחות יפה, פחות חלק. זכר לחורבן, כי בית המקדש היה כולו מסויד בסיד מבחוץ, היה לבן לבן, כל הזמן היו מסיידים אותו בסיד. אז זכר לחורבן, את הבית שלך אל תעשה לבן ויפה וחלק כמו בית המקדש, תערבב קצת חול, שיצא קצת יותר גס, קצת פחות לבן. עכשיו אתה מבין אותם. רבי יהודה אומר תבן מותר, חול אסור, כי חול הוא לא שלילי לסיד, להפך הוא טוב לסיד, מפני שהוא טרקסיד. טרקסיד זה סיד חזק, סיד טוב, סיד איכותי. זאת אומרת, נחלקו תנא קמא ורבי יהודה, האם החול תורם לסיד או להפך מזיק לסיד. לתנא קמא הוא מזיק לסיד, ולרבי יהודה הוא תומך, עוזר לסיד. אז לכאורה המשנה שלנו היא כרבי יהודה. אומר רבא, מה? אפילו תימא רבנן, רבנן אומרים קלקולו זהו תיקונו. זאת אומרת, יכול להיות שחכמים אומרים שסיד הוא באמת טוב, באמת החול הוא טוב לסיד, הוא באמת טוב לו, אבל הוא מוסיף לו צבע כהה. אז לכן, למרות שזה טוב לו, אבל זה מוסיף לו צבע כהה, אז הנה, זה מה שרציתי, שכבר זה לא לבן כמו בית המקדש.
ונפסק להלכה?
נפסק להלכה, לא, נפסק להלכה שמשאיר המעלמה.
או, גם זה נפסק. נפסק שיהיה כל, שכל הבית שלא יסוד בצורה מיוחדת.
לא לעשות קיורים, קישוטים.
כי זה, כי יכול להיות שהסיד של היום זה כבר לא, זה משהו רגיל.
יכול להיות.
אם אדם עושה זה משהו רגיל, נפל בבית.
קנה כדי לעשות קולמוס. תנה קולמוס, מה גודל של קולמוס המינימלי שתחייב עליה בשבת, המגיע לקשרי אצבעותיו. שמגיע עד לפרק של האצבעות, ובאי רבשי, האם הקשר העליון, האם הפרק הזה או הפרק הזה? מה זה הגודל המינימלי של כלי כתיבה שאפשר לכתוב איתו? כזה, כזה. תיקו. אם היה אבה, אז משתמשים בו לבישול של ביצה. תנה תרופה בשמן, נתונה באלפס, זה הדבר הכי מהיר. אמר למר ברדר אבינה לברם, ישמיע לך ביצה קלה, מה היה הביצה הקלה שהכי מתבשלת הכי מהר? אמר לו, ביאתא דצילצלה, ביצה של ציפור שנקראת ציציסטלה. מה הייתה משום דזוטרה? טוב, אז אימא דציפורתא, יש ציפורים עוד יותר קטנות ממנה, אישתיק. אמר למיד ישמיע לך ביאה, אם יש לך איזה מידע, מה זה הביצה הכי קלה? אמר רב ששת, ביצה תרנגולת. ולמה קראו לה ביצה קלה? שיראו חכמים שאין לך ביצה קלה לבשל יותר מביצה תרנגולת ממהרת. זה לא שאלה של גודל. ומה ישנה כל שיעורי שבת כגורגרת ואחה פתאום השיעור הוא כביצה? אמר לאחי אמר רב נחמן, כגורגרת מביצה קלה. זאת אומרת, כמות קנה שאיתה אפשר להכין גורגרת של חביתה, זה כבר כמות שאתה חייב עליה בשבת אתה לא צעת. למה? אתה מכין חביתה, אתה אוכל חטא, אתה מחלק, אתה אוכל, אתה עושה סנדוויץ' אחד עם זה וסנדוויץ' אחד עם זה. מה זה גורר כזה דבר?
זה גורר?
כן, כזה דבר.
יותר
קטן. כזה דבר. כזה דבר גורגרת. לא ראית פעם גורגרת? תאנה שטוחה, מאוחה. כזה דבר, נכון? אז אתה דבר כזה, אתה יכול לשים, לשים פוסה, לשים מה זה, זה בסדר.
חזק וברור.
חזק וברור. ולאביו שלח כזאת 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים. רש"י אומר 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים, שהלך לו יין ישן נושן שדעת זקנים נוחה ממנו. זאת אומרת, הוא שלח 10 חמורים לאבא שלו, והחמורים נסעו על גבם חביות קדים של יין, זה מה שהוא שלח לו לפי המדרש, לפי רש"י. 10 חמורים זה הרבה, כל המים סוחבים עליהם יין, 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 מלא יין. מה הרעיון בדבר הזה? למה התורה בכלל מפרטת 10 חמורים? שלח לו מה ששלח לו. אומר המהר"ל מפראג בספרו גבורות השם, שיוסף הצדיק רצה לסמן ליעקב מרחוק באיזה תודעה רוחנית הוא נמצא, איפה המחשבות שלו נמצאות. אנחנו רואים בתחילת הפרשה, כשיוסף מתגלה לאחים, חוזרת שלוש פעמים המילה שליחות. לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים, וישלחני לפניכם, ועוד פעם, שלוש פעמים הוא חוזר אל המילה שליחות, בכה שלחני. שלוש פעמים הוא חוזר על המילה שליחות. בכלל יוסף שייך מאוד לענייני שליחות. וישלחהו מעמק חברון, פרשת וישב. עוד יותר אחורה, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב ללבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. זאת אומרת, יוסף מאז לידתו הוא שייך לתודעה של שליחות. מה זה תודעת השליחות? שליחות להבין שלמרות שאנחנו פה עושים הרבה דברים בעולם, הקדוש ברוך הוא משתמש בנו ולכל מיני שליחויות. לפעמים אנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו שליחים, רבים שלוחים למקום, והקדוש ברוך הוא משתמש בנו לכל מיני שליחויות. חלקן אנחנו יודעים עליהם שאנחנו שליחים, אז זה טוב, אנחנו נאמנים, אבל הרבה פעמים אין לנו בכלל מושג שאנחנו בעצם שליחים של הקדוש ברוך הוא. ויוסף הוא חי בתודעה כזאת כל הזמן שאנחנו שלוחים. הוא אומר, לא אתם שלחתם אותי הנה, האלוקים שלח אותי, רק עד עכשיו לא ידעתי בדיוק מה אני עושה פה, הנה עכשיו התברר לי מה אני עושה כאן, למען למחיה, למען עסוק היום הזה לאחריות עם רב. זה משפיע מאוד על ההתנהלות. דוד המלך למשל, כשהוא אחרי מרד אבשלום, הוא נאלץ לברוח מירושלים, עולה במעלה הר הזיתים, בוכה, אבל, חפוי ראש, ופתאום בא אליו שמעי בן גרה ומתחיל לקלל אותו, צא צא איש הדמים, מגיע לך, השיב השם לך כגמולך, אתה עשית לשאול ככה, הנה עכשיו אתה חוטף. ושמי זרק עליו אבנים וזרק עליו אפר, מה הוא לא עשה לו? ביזה אותו. ואבישי בן צרויה אומר לדוד, אני אסגור את מה זה הדבר הזה. אומר לו דוד, מה אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא שלח אותו, כך אומר דוד, זה השליח הקדוש ברוך הוא, אני אצליח לקבל עכשיו כנראה איזה מוסר, איזה זה, אז הוא הקדוש ברוך הוא שלח אותו. דוד חי ככה בתודעת שליחות. תודעת שליחות הכוונה, כולם פה שליחים, אז אני לא כועס עליו. יוסף לא כועס על האחים, יש פה כנראה איזה שליחות. אומר המהר"ל מפראג, זה מה שהוא רצה לרמוז ליעקב. הוא שלח לו 10 חמורים. אומר המהר"ל, מה זה 10 חמורים? זה כנגד 10 אחים. אומר, האחים הם בעצם היו חמורים. מה זה חמור? חמור הוא סוחב על הגב דברים, אין לו מושג מה הוא סוחב בכלל, הוא לא יודע מה שמו עליו, הוא הולך. גם האחים הם לא, הם בכלל היו סתם שליחים, הם היו חמורים בלי דעת. הקדוש ברוך הוא רצה להוביל אותי למצרים ואותך למצרים, והם פשוט היו חמורים נשאים שעליהם מסע. עזוב אותם. הם, תבין, יש פה מהלך סודי. תחשוב שיש פה 10 חמורים ועליהם יין, יין ישן ושן. יש פה זה תכנון עתיק יומין, יין זה סוד. תכנון עתיק יומין, ממרומי, מחשבה אלוקית עליונה, שהיא פה מסתובבת, והם היו פשוט החיילים הקטנים שאיתם הקדוש ברוך הוא. עזוב אותם, אל תיכנס אליהם. לפעמים יש אדם ואתה לא יודע, נראה לך שהוא עושה מעשה שלילי ואתה, עזוב, יש לו בטח איזה, הקדוש ברוך הוא משתמש בו לזה עניין. יום יבוא ותבין מה יצא מהשליחות הזאת. ככה יוסף רואה את הדברים, ככה הוא חי ברמה הגבוהה הזאת, ולכן את זה הוא רוצה למסור מרחוק ליעקב אבינו. פה אני נמצא, איפה אני, באיזה רמה רוחנית אני עומד, איזה מבט יש לי. זה מאוד מאוד נפקמין על המון דברים. אדם שהוא ברור לו השליחות, ברור לו שיש פה שליחות, אז הוא יכול בסוף פרשת ויחי לומר לאחים, לומר לכולם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. אם יש פה שליחות, אז יש פה שליחות, אל תדאג. אנוכי, כמו שיעקב, הקדוש ברוך אומר ליעקב, אני אוריד אותך למצרים, אנוכי גם הלא, הכל יהיו מצבים קשים, יהיו מסובך, אל תדאגו, הכל פה שליחות עליונה שהקדוש ברוך הוא שולח אותנו. וגם אם אנחנו לא מבינים דברים, יום יבוא ויתבררו לנו הדברים. כן, הקדוש ברוך הוא משתמש בנו כשליחים שלא מדעתנו. רבים שלוחים למקום, כמו שהוא משתמש בבעלי חיים ובחמורים ובכל מיני יצורים, משתמש גם בבני אדם.
יש את זה
בהלכה גם שהיה שלום אליי? לא, זה הקב"ה, זה הנהגה אלוקית, זה לא עולם ההלכה, זה עולם אחר, זה עולם היין. שליח
של הרבי או שליח של
הרבי? מה?
שליח של הרבי זה מדעת טוב.
כן, אבל גם הרבי מחנך את השליחים שלו לזה שהם גם שליחים לדברים אחרים שהם לא יודעים בכלל שהם שליחים, ולך תדע. אז זה מבט של יוסף הצדיק שמרומם אותנו להסתכל אחרת, לבחון את הדברים אחרת. זה מנקה המון המון דברים, וזה המבט שאליו אנחנו רוצים להתנסה, כי זה עניינו של אליהו הנביא. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, והשיב לבאות על בנים ולבנים במתם. יש עימותים, אי הבנות, סתירות, קשיים, תתרומם למבט, תסתכל, הכל פה בעצם שליחות גדולה, כולם שליחים, הכל פתאום נראה אחרת. ולכן אנחנו מבקשים שהרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא, זכור לטוב. כי כשאנחנו מתרוממים למבט שליחות, אז זכור לטוב. אנחנו יכולים יותר להבין, ללמד זכות, לברר את הדבר של כל דבר. הרבה יותר להתנקות מעקבות, מכעסים, מאי-הבנות, מקשיים. לפני בו יום השם הגדול והנורא. בקרוב, בעזרת השם.